לגמרי, כיוון שהרצח של מודט הציץ סערה עסקית במרלוט. כל מיני שמועות זמזמו בבונטון, וצוות החדשות בשרברפורט הכין כתבה קצרה על מותה הזוועתי של מודט. למרות שלא הייתי בלוויה שלה, סבתא שלי הייתה, והיא אמרה שהכנסייה הייתה מפוצצת. מודט המסכנה והמסורבלת, בעלת הירחיים הנשוחים, הייתה הרבה יותר מעניינת במותה מאשר אי פעם בחייה. עמדו להיות לי שני ימי חופש, ודאגתי שמאחמיץ הזדמנות להתחבר עם הערפד, ביל. הייתי צריכה להעביר את הבקשה של סבתא שלי. הוא לא חזר לבר, ואני התחלתי לתהות האם אי פעם יחזור. גם מק ודניס לא חזרו למרלוץ, אבל רנה לנייר והויט פורטנברי וידעו שאני אדע שהם איימו עליי בדברים איומים. אני לא יכולה לומר שבאמת נבהלתי. זבל עברייני, כמו המקקים, נדד בכבישים המהירים ובחניוני הקרבנים של אמריקה, לא חכמים מספיק או מוסריים מספיק בשביל להתיישב ולנהל חיים יצרניים. הם מעולם לא השאירו חותם חיובי על העולם, או היו שווים אפילו כקליפת השום לדעתי. ניירתי מעליי את העזרות של רנה, אבל הוא ממש נהנה להעביר אותן. רנה לנייר היה קטן, כמו סם, אבל בניגוד לסם שהיה בלונדיני ואדמוני, רנה היה שחום ובעל רעמת שיער שחור ומחוספס בפסים אפורים. רנה נהג להגיע הרבה לבר, לשתות בירה ולבקר את ארלין כי, כמו שאהב מאוד לספר לכל מי שהיה בסביבה, היא הייתה אשתו לשעבר האהובה עליו ביותר. היו לו שלוש. הויט פורטנברי היה יותר מסתורי מרנה. הוא העריץ את אחי ג'ייסון הרבה יותר ממה שהגיע לו לדעתי. שמחתי שרנה והויט לא היו שם בלילה שבו הערפד חזר. הוא ישב באותו שולחן. עכשיו כשהערפד ממש היה מולי, הרגשתי מעט בישנית. גיליתי ששכחתי את הזוהר הכמעט בלתי מורגש של אורו. הגזמתי בערכתי את גובהו ואת צורתו הישרה של פיו. מה בשבילך? שאלתי. הוא הביט בי. שכחתי גם את העומק של עיניו. הוא לא חייך או מצמץ. הוא היה חסר תנועה לחלוטין. בפעם השנייה נרגעתי אל תוך הדממה שלו. כשהורדתי את המחסום שלי, יכולתי להרגיש את פניי נרגעים. זה היה טוב כמו לקבל עיסוי, אני מנחשת. מה את? שאל אותי. זו הייתה הפעם השנייה שרצה לדעת. אני מלצרית, אמרתי, בכוונה מבלי להבין אותו שוב. יכולתי להרגיש את החיוך קופץ בחזרה לפניי. מעט השלווה שלי נעלמה. יין אדום הזמין, ואם היה מאוכזב, לא יכולתי לנחש זאת לפי נימת הקול שלו. אין בעיה, אמרתי. אדם ממלכותי צריך להגיע במסעית מחר. תגיד, אני יכולה אולי לדבר איתך אחרי העבודה? אני רוצה לבקש ממך טובה. כמובן, אני איש חובך, והוא ממש לא נשמע שמח בנוגע לזה. לא טובה בשבילי, התחלתי להיעלב בעצמי, בשביל סבתא שלי. אם תהיה ער, טוב, אני מניחה שתהיה ער, כשאני גומרת לעבוד באחת וחצי, יהיה אכפת לך מאוד לפגוש אותי בדלת של העובדים מאחורי הבר? הנעתי את ראשי לכיוון הדלת, וזנב הסוס שלי כיפת סביב כתפיי. עיניו עקבו אחרי התנועה של שערי. יהיה לי לעונג. לא ידעתי אם הוא מציג בפניי את הנימוסים שסבתא טענה שהיו מובנים מאליהם בזמנים עברו, או אם הוא פשוט לא הג לי. עמדתי בפיתוי להוציא לו לשון או להשמיע קול גס. הסתובבתי וצעדתי בחזרה אל הבר. כשחזרתי עם היין שלו, הוא נתן לי טיפ של 20%. זמן קצר לאחר מכן הבטתי אל השולחן שלו והבנתי שהוא נעלם. תהיתי אם הוא יקיים את הבטחתו. ארלין ודון עזבו לפני שהייתי מוכנה ללכת, מכמה סיבות. בעיקר בגלל שהסתבר שכל מחזיקי המפיות באזור שלי היו ריקים למחצה. כשלקחתי את התיק שלי מהארון הנעול במשרד של סם, שם אני מאחסנת אותו כשאני עובדת, צעקתי לו להתראות. יכולתי לשמוע אותו מרעיש בשירותי הגברים. כנראה מנסה לתקן את האסלה הדולפת. נכנסתי לרגע לשירותי הנשים כדי לבדוק את השיער והאיפור שלי. כשיצאתי החוצה שמתי לב שסם כבר קיבה את התאורה במגרש החנייה של הלקוחות. רק אורות הביטחון שעל עמוד החשמל מול הקרון של סם העירו את מגרש החנייה של העובדים. למרבה השעשוע של ארלין ודון, סם בנה חצר ושתל תעשורים מול הקרון שלו. הן תמיד להגו לו שהשיח שלו גזום כהלכה. אני חשבתי שזה יפה. כרגיל, הטנדר של סם חנה מול הקרון שלו, אז המכונית שלי הייתה היחידה שנשארה במגרש החנייה. התמתחתי והבטתי מצד לצד. אין ביל. הופתעתי מהאכזבה שחשתי. באמת ציפיתי שהוא יהיה אדיב, גם אם ליבו... האם היה לו אחד? לא היה מעורב בעניין. אולי, חשבתי בחיוך, הוא יקפוץ מעץ או יופיע מולי בצליל פוף. לבוש בגלימה שחורה עם שוליים אדומים. אבל שום דבר לא קרה. דשדשתי אל המכונית שלי. קיוויתי להפתעה, אבל לא לזו שקיבלתי. מק רטרי קפץ מאחורי המכונית שלי, ובתנועה אחת הגיע מספיק קרוב כדי להכניס לי בלסת. הוא לא ניסה לבלום בכלל, ואני נפלתי על החצץ כמו שק של מלט. צעקתי כשנפלתי, אבל האדמה הוציאה ממני את כל האוויר וגם קצת אור, והייתי שקטה וחסרת נשימה וחסרת ישע. ואז ראיתי את דניז, ראיתי אותה תופסת תנופה עם המגף הכבד שלה, ובקושי הייתה לי מספיק עזרה להתגלגל לכדור לפני שבני הזוג רטרי התחילו לבעוד בי. הכאב היה מיידי, אז ובלתי מרפא. באופן אינסטינקטיבי כיסיתי את פניי בידיי, והמכות נחתו על זרועותיי, רגליי וגבי. אני חושבת שהייתי בטוחה בזמן המכות הראשונות שהם יפסיקו וילחשו לי עזרות וכללות ויעזבו. אבל אני זוכרת את הרגע המדויק שבו הבנתי שהם התכוונו להרוג אותי. יכולתי לשקף שם בשקט ולחטוף מכות. אבל לא יכולתי לשקף שם עד שיהרגו אותי. בפעם הבאה שרגל הגיע קרוב אליי, זינקתי ותפסתי בה, והחזקתי בה בכל כוחי. ניסיתי לנשוך, לפחות להשאיר סימן על אחד מהם. אפילו לא הייתי בטוחה ברגל של מי תפסתי. אז, מאחוריי, שמעתי נעמה. אוי, לא, הם הביאו כלב, חשבתי. הנעמה הייתה עוינת ללא ספק. אילו לרגשות שלי היה מרחב תמרון, השערות שעל ראשי היו עומדות. חטפתי עוד בעיטה אחת בגב, ואז המכות נפסקו. הבעיטה האחרונה עשתה לי משהו נורא. יכולתי לשמוע את הנשימה שלי נוחרנית, ותוספת קול בעבוע מוזר, שנשמע כאילו הוא מגיע מתוך הריאות שלי. מה זה לעזאזל? שאל מק רטרי, והוא נשמע מפוחד לחלוטין. שמעתי את הנעמה שוב, קרובה יותר ממש מאחוריי. ומכיוון אחר שמעתי סוג של רטינה. דניז התחילה לייבב, מק קילל. דניז משכה את רגלה מאחיזתי שנחלשה מאוד. זרועותיי נפלו אל האדמה. נראה שהן לא היו בשליטתי. למרות שהראייה שלי הייתה מעורפלת, יכולתי לראות שהזרוע הימנית שלי שבורה. הרגשתי שהפנים שלי רטובים. פחדתי להמשיך להעריך את הפגיעות שלי. מק התחיל לצרוח ואז דניז, ונראה היה שכל מיני דברים קורים מסביבי. אבל לא יכולתי לזוז. הדבר היחיד שיכולתי לראות היה הזרוע השבורה שלי, והברכיים החבולות שלי, והחושך שמתחת למכונית שלי. זמן מה אחר כך הסתרר שקט. מאחוריי הכלב ילל. אף קר נגע לי באוזן, ולשון חמה ליקקה אותה. ניסיתי להרים יד כדי ללטף את הכלב, שללא ספק הציל את חיי. אבל לא יכולתי. יכולתי לשמוע את עצמי נאנחת. ההנחה נשמעה כאילו היא מגיעה ממרחק רב. משלימה עם העניין, אמרתי, אני גוססת. זה החל להיראות יותר ויותר אמיתי מבחינתי. הקרפדות והצרצרים, שהיו עיקר הרעש בלילה, השתתקו בזמן המאומה, והרעש במגרש החנייה, והקול החלש שלי, נשמע בבירור וזרם אל תוך החשיכה. למרבה הפלא, מיד אחר כך שמעתי שני קולות. ואז זוג ברכיים לבושות במכנסי ג'ינס מוקטמים בדם, נכנסו לשדה הראייה שלי. הערפד ביל התכופף מעליי, כך שיכולתי להביט בפניו. היה דם הרוח על פיו, והניבים שלו היו שלופים, מנצנצים בלובן כנגד שפתו התחתונה. ניסיתי לחייך אליו, אבל הפנים שלי לא עבדו כמו שצריך. אני עומד להרים אותך, אמר ביל, הוא נשמע רגוע. אני אמות מזה, לחשתי. הוא הביט בי בזהירות. עוד לא, לא ממש, הוא אמר, אחרי שבחן אותי. למרבה הפלא, זה גרם לי להרגיש יותר טוב. אין דרך לנחש כמה פגיעות הוא ראה בימי חייו, חשבתי. זה עומד לכאוב, הזהיר אותי. היה קשה לחשוב על משהו שלא יכאב. זרועותיו החליקו מתחתיי לפני שהיה לי זמן לפחד. צרחתי, אבל זה היה ניסיון קלוש. מהר, אמר בדחיפות קול. אנחנו הולכים אל היער, מחוץ לטווח ראייה, אמר ביל, מארסל אליו את גופי כאילו לא שקלתי כלום. האם הוא עומד לקבור אותי שם, במקום נסתר, מיד אחרי שהציל אותי מהמקקים? כמעט ולא היה לי אכפת. כשהוא הניח אותי על שטיח של מחתי אורן בחשיכת היער, הייתה זו רק הקלה קטנה. במרחק יכולתי לראות את הזוהר של האורות במגרש החנייה. הרגשתי שהשיער שלי נוטף דם, והרגשתי את הכאב שבזרועי השבורה והיסורים של חבורות עמוקות. אבל מה שהכי הפחיד אותי היה מה שלא הרגשתי. לא הרגשתי את הרגליים שלי. הרגשתי שהבטן שלי מלאה, כבדה. המונח דימום פנימי התגנב למחשבותיי עד כמה שהיו לי כאלה. את תמותי אם לא תעשי כדבריי, אמר ביל. מצטערת, אני לא רוצה להיות הרפדה, אמרתי, וכולי היה חלוש ודק. את לא תהיי, אמר בעדינות רבה יותר, את תחלימי, מהר, יש לי תרופה, אבל את חייבת להיות מוכנה. אז תביא את התרופה, לחשתי, אני הולכת. יכולתי להרגיש את המשיכה שהאפרוריות הפעילה עליי. בחלק הקטן של מוחי שעוד קלט סימני מהעולם, שמעתי את ביל רוטן כאילו שנפגע. משהו נלחץ כנגד פי. שתי אמר. ניסיתי לשלוח קדימה את הלשון והצלחתי. הוא דימם, לוחץ כדי לעודד את זרימת הדם מפרק ידו אל תוך פי. השתנקתי, אבל רציתי לחיות. הכרחתי את עצמי לבלוע ולבלוע שוב. פתאום לדם היה טעם טוב, מלוח. טעם החיים. זרועי הלא שבורה התרוממה, ידי הצמידה את פרק ידו של הערפד אל פי. הרגשתי טוב יותר עם כל בליה, ואחרי דקה נסחפתי אל תוך שינה. כשהתעוררתי, עדיין הייתי ביער, עדיין שכבתי על האדמה. מישהו שכב לידי, זה היה הערפד. יכולתי לראות את הזוהר שלו, יכולתי להרגיש את הלשון שלו נע על ראשי. הוא ליקק את הפצע שם. לא ממש יכולתי לנטור לו טינה. הטעם שלי שונה מזה של אנשים אחרים, שאלתי. כן, אמר בקול עבה, מה את? זאת הייתה הפעם השלישית שהוא שאל. הפעם השלישית היא קסומה, סבתא תמיד אמרה. היי, אני לא מתה, אמרתי. פתאום נזכרתי שציפיתי להיעלם לתמיד. הנעתי את זרועי, זו שהייתה שבורה. היא הייתה חלשה, אבל כבר לא שמותה. יכולתי להרגיש את הרגליים שלי, והנעתי גם אותן. נשמתי ונשפתי לניסיון, והייתי מרוצה מהכאב העמום שהרגשתי. נאבקתי להתיישב. התברר שזה מצריך מאמץ מסוים, אבל לא בלתי אפשרי. זה היה כמו היום הראשון שבו לא היה לי חום, אחרי שחליתי בדלקת ריאות כשהייתי ילדה. חלוש, אבל מבורך. הייתי מודעת לכך ששרדתי משהו היום. לפני שגמרתי להתמתח, הוא קרח את זרועותיו סביבי והרסל אותי אליו. הוא נשען על עץ. הרגשתי מאוד נוח לשבת בחיקו, ראשי כנגד חזהו. מה שאני זה טלפתית, אמרתי. אני יכולה לשמוע מחשבות של אנשים.
גם את שלי?
הוא נשמע סקרן ולא יותר.
לא,
בגלל זה אני מחבבת אותך כל כך, אמרתי. צפה בים של קיום ורדרד. נראה שלא היה אכפת לי לחשוף את מחשבותיי. הרגשתי את החזה שלו רועם כשצחק. הצחוק היה חלוד מעט. אני לא יכולה לשמוע אותך בכלל, המשכתי לברבר, קולי חלומי. אין לך מושג איזו שלווה זו. אחרי חיים שלמים של בלה, 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 לשמוע... כלום. איך את מצליחה לצאת עם גברים? אני בטוח שהמחשבה היחידה של גברים בגילך היא איך להכניס אותך למיטה.
טוב, אני לא מצליחה.
ובכנות?
בכל גיל אני חושבת שהמטרה שלהם היא להכניס אישה למיטה.
אני לא יוצאת עם אף אחד. כולם חושבים שאני משוגעת, אתה יודע, כי אני לא יכולה לומר להם את האמת. שאני משתגעת מכל המחשבות האלה, כל הראשים האלה. היו לי כמה דייטים כשהתחלתי לעבוד בבר, בחורים שלא שמעו עליי, אבל זה היה כמו תמיד. אי אפשר להתרכז בלהיות נינוחה עם בחור, או בלחמם עניינים, כשאפשר לשמוע אותם טועים אם את צובעת את השיער, או חושבים שהתחת שלך לא יפה, או מדמיינים איך החזה שלך נראה. פתאום הרגשתי יותר דרוכה, והבנתי פתאום כמה מעצמי אני חושפת בפני היצור הזה. סליחה, אמרתי, לא התכוונתי להמיס עליך את הבעיות שלי. תודה שהצלת אותי מהמקקים. זאת הייתה אשמתי שבכלל הייתה להם הזדמנות לתקוף אותך, אמר. ידעתי שיש זעם ממש מתחת לפני השטח של הרוגע בקולו. אילו הייתי מנומס מספיק ומגיע בזמן, זה לא היה קורה. אז הייתי חייב לך חלק מהדם שלי. הייתי חייב לך את הריפוי.
הם מתים?
למראה מבוכתי, קולי נשמע צפחני.
או, כן.
בלעתי את רוקי. לא יכולתי להתחרט על כך שהעולם נפטר מהמקקים, אבל הייתי חייבת להישיר את עיניי למצב. לא יכולתי להתחמק מההבנה שישבתי בחיקו של רוצח. ובכל זאת הייתי די מרוצה לשבת שם, זרועותיו סביבי.
זה צריך להדאיג אותי, אבל זה לא.
אמרתי לפני שידעתי מה אני עומדת לומר. הרגשתי את הצחוק החלוד שוב. סוכי, למה רצית לדבר איתי הערב? הייתי צריכה להתאמץ להיזכר. למרות שהחלמתי באורח פלא מההכאה הגופנית, הרגשתי קצת מעורפלת מבחינה שכלית.
סבתא שלי ממש רוצה לדעת בן כמה אתה, אמרתי בהיסוס.
לא ידעתי עד כמה אישית השאלה, להרפד. הערפד הנדון ליטף את גבי באותה צורה שבה מרגיעים חתלתול. הפכתי להרפד בשנת 1870, כשהייתי בן 30 שנות אדם. הרמתי את מבטי. פניו הזוהרים היו נטולי הבאה, עיניו בורות של חשיכה בחשיכת היער.
נלחמת במלחמה?
כן. יש לי הרגשה שתתרגז. אבל זה נורא ישמח אותה ואת המועדון שלה, אם תוכל לספר להם קצת על המלחמה, על איך זה היה באמת.
מועדון?
היא שייכת לצאצאי המתים הדגולים.
מתים דגולים?
קולו של הערפד היה בלתי קרי, אבל ידעתי בבירור שהוא לא היה שמח.
תשמע, אתה לא צריך לספר להם על הרימות והזיהומים והרעב, אמרתי.
יש להם את התמונה שלהם, של המלחמה, ולמרות שהם לא אנשים טיפשים, הם חיו בזמן מלחמות אחרות. הם היו רוצים לדעת עוד על הדרך שבה האנשים חיו פעם, ומדים ותנועות של היחידות.
דברים נקיים.
נשמתי נשימה עמוקה, כן.
האם זה ישמח אותך אם אעשה את זה?
מה זה משנה, זה ישמח את סבתא. וכיוון שאתה כאן, בבונטון, ונראה שאתה רוצה לחיות בסביבה, זה יהיה מהלך טוב ביחסי ציבור בשבילך.
האם זה ישמח אותך?
הוא לא היה בחור שאפשר היה להתחמק ממנו.
טוב, כן.
אז אני אעשה את זה.
סבתא אמרה בבקשה לאכול לפני שאתה בא, אמרתי. שוב שמעתי את הצחוק החלוד, עמוק יותר הפעם. עכשיו אני ממש מצפה לפגוש אותה. האם אוכל לבקר אותך באחד הלילות? בטח, אני עובדת מחר בלילה. ויום אחרי זה יש לי יומיים חופש, אז יום חמישי יהיה טוב. הרמתי את זרועי כדי להביט בשעון. הוא עבד, אבל הזכוכית הייתה מכוסה בדם יבש. אוי, איך! הרטבתי אצבע וניקיתי את פני השעון ברוק. לחצתי על הכפתור שהאיר את המחוגים, והתנשפתי כשראיתי מה השעה. אוי אלוהים, אני חייבת לחזור הביתה. אני מקווה שסבתא הלכה לישון. היא בטח דואגת לך כשאת מסתובבת בחוץ כל כך מאוחר לבד, העיר ביל. הוא לא נשמע מרוצה. אולי הוא חשב על מודט? היה לי רגע של חוסר נוחות עמוק. כשתהיתי האם באמת ביל הכיר אותה, האם היא הזמינה אותו אליה הביתה. אבל דחיתי את הרעיון, כיוון שהתעקשתי לא להתעכב על הטבע המוזר, הנורא, של חייה ומותה של מודט. לא רציתי שהאימה הזאת תטיל צל על פיסת העושר הקטנה שלי. זה חלק מהעבודה שלי, אמרתי בחדות, ככה זה. אני לא תמיד עובדת בלילות, בכל מקרה, אבל כשאני יכולה, אני עושה את זה. למה? הערפד הקים אותי על רגליי, ואז התרומם בקלות מהאדמה. טיפים טובים יותר, עבודה קשה יותר, אין זמן לחשוב. אבל הלילה מסוכן יותר, אמר במורת רוח. מי כמו הוא יודע. שלא תתחילי, שמע כמו סבתא שלי עכשיו, נזפתי בו בעדינות. כמעט הגענו למגרש החנייה. אני יותר זקן מסבתא שלך, הזכיר לי. זה עצר את השיחה. כשיצאתי מהיער, עמדתי ובאיתי. מגרש החנייה היה רגוע ושלב, כאילו שום דבר לא קרה. כאילו שלא הרביצו לי כמעט עד מוות בחלקת החצץ הזו שעה לפני כן. כאילו שהמקקים לא פגשו שם את סופם המדמם. האורות בבר ובקרון של סם היו קבועים. החצץ היה רטוב, אבל לא היה דם. הארנק שלי היה מונח על מכסה המנוע של המכונית שלי. מה עם הכלב? אמרתי. הסתובבתי כדי להסתכל על המושיע שלי. הוא לא היה שם. בבוקר הבא התעוררתי מאוחר מאוד, מה שלא היה מפתיע. סבתא ישנה כשהגעתי הביתה להקלתי, ויכולתי להיכנס למיטה מבלי להעיר אותה. שתיתי כוס קפה ליד השולחן במטבח, וסבתא נקטה את המזווה כשהטלפון צלצל. סבתא התיישבה בנוחות על השרפרף שליד הדלפק, קו הפטפוט החביב עליה כדי לענות. הלו, אמרה. משום מה היא תמיד נשמעה עצבנית, כאילו ששיחת טלפון הייתה הדבר האחרון על פני האדמה שרצתה. ידעתי כעובדה שזה לא נכון. היי אברלי, לא יושבת פה ומדברת עם סוכי, היא בדיוק קמה. לא, לא שמעתי את החדשות היום. לא, אף אחד לא התקשר אליי עדיין. מה? איזה טורנדו? אתמול בלילה היה בעיר. בפינת הצמתים? באמת? לא. לא, לא זה. באמת? שניהם? מה מייק ספנסר אמר? מייק ספנסר היה חוקר מקרי המוות המקומי. התחלתי להרגיש בחילה. גמרתי את הקפה שלי ומזקתי לי כוס נוספת. נראה לי שאני עומדת להזדקק לה. סבתא נתקה את הטלפון אחרי דקה. סוכי, את לא הולכת להאמין מה קרה. הייתי מוכנה להמר שדווקא כן. מה? שאלתי, מנסה לא להיראות אשמה. לא משנה עד כמה מזג האוויר נראה רגוע אתמול בלילה, טורנדו נחת בפינת הצמתים. הוא הפך את הקרון הסחור בקרחת היער שם. הזוג שגר בו, שניהם נהרגו. נלכדו מתחת לקרון איכשהו ורוסקו לאיסה. מייק אומר שהוא לא ראה דבר כזה מעולם. הוא שולח את הגופות לנתיחה? ובכן, אני חושבת שהוא חייב, למרות שסיבת המוות נראית ברורה למדי, לפי סטלה. הקרון הפוך על הצד, המכונית שלהם בחצי הדרך אל הגג, והעצים נפלו בחצר. אלוהים, לחשתי, חושבת על הכוח הדרוש כדי להצליח לביים את הצנה הזאת. חמודה, לא סיפרת לי אם הידיד הארפת שלך הגיע אתמול בלילה. קפצתי בצורה אשמה עד שהבנתי שבמוחה של סבתא היא שינתה את הנושא. היא שאלה אותי אם ראיתי את ביל בכל יום, ועכשיו, סוף סוף, יכולתי לומר לה שכן, אבל לא בלב קל. כצפוי, סבתא יצאה מגדרה. היא רפרפה סביב המטבח כאילו שהנסיך צ'רלס היה האורח הצפוי. מחר בלילה, באיזה שעה הוא יבוא, שאלה? אחרי שיחשיך, זה הכי קרוב שאני יודעת. אנחנו בשעון קיץ, אז זה יוצא די מאוחר, סבתא חישבה. יופי, יהיה לנו זמן לאכול ארוחת ערב ולנקות אחרינו לפני כן. ומחר יהיה לנו את כל היום כדי לנקות את הבית. לא ניקיתי את המרוות שם כבר שנה, אני בטוחה. סבתא, אנחנו מדברות כאן על בחור שישן באדמה כל היום, הזכרתי לה. אני לא חושבת שהוא בכלל יסתכל על השטיח. ובכן, אם אני לא עושה את זה בשבילו, אז אני עושה את זה בשבילי. כדי שאני אוכל להתגאות, אמרה סבתא בנחרצות. מלבד זה, גברתי הצעירה, איך את יודעת איפה הוא ישן? שאלה טובה, סבתא, אני לא. אבל הוא חייב להיזהר מאור, וחייב להישאר בטוח, אז זה האימור שלי. מהר מאוד הבנתי ששום דבר לא יכול למנוע מסבתא להיכנס לטירוף גאווה ביתית. בזמן שהתכוננתי לעבודה, היא הלכה למכולת, שכרה מכשיר לניקוי שטיחים והתחילה לנקות. בדרכי למרלוץ, סטיתי מעט צפונה ועברתי ליד פינת הצמתים. זה צומת שגילו כגיל ההתיישבות האנושית באזור. למרות התמרורים והמדרכות, המסורת המקומית מספרת שזו הייתה הצטלבות של שני נתיבי צייד. במוקדם או במאוחר, יהיו בתי חווה ומרכזי קניות לצד הכבישים הנחתי, אבל בינתיים היה שם יער, ולפי ג'ייסון, עוד היה מה לצוד. כיוון שלא היה מה שיעצור אותי, נסעתי בדרך המבוקעת שהובילה לקרחת, שבה עמד הקרון הסחור של בני הזוג רטרי. הקרון מאוד קטן ומאוד ישן, נח מרוסק כ-3 מטר מאחורי המיקום הרגיל שלו. המכונית האדומה והמקומטת של בני הזוג עדיין נחה בקצה אחד של הבית הנייד המאוך. שיחים והריסות היו מפוזרים בקרחת היער, והעצים שמאחורי הקרון נראו כאילו משהו חזק מאוד עבר דרכם. ענפים נתלשו, צמרת של אורן אחד נתלתה רק מחוט של קליפה. היו בגדים על הענפים ואפילו מחבת. יצאתי החוצה לאיתי והבטתי מסביב. הנזק היה פשוט לא יאומן, בייחוד כיוון שידעתי שלא נגרם על ידי טורנדו. בילה ארפד ביים את הצנה הזאת כדי להסביר את מותם של בני הזוג רטרי. ג'יפ ישן נסע על הפקיעים שבדרך ועצר לידי. ובכן, סוקי סטאקהאוס, קרא מייק ספנסר. מה את עושה פה, ילדה? אין לך עבודה ללכת אליה? כן, אדוני. אני הכרתי את המכה, את בני הזוג רטרי, זה ממש נורא. חשבתי שהייתי מעורפלת מספיק. יכולתי לראות עכשיו שהשריף היה עם מייק. ממש נורא, כן, טוב, אבל אני שמעתי, אמר השריף בית דירבון כשיצא מהג'יפ, שאת ומק ודניז לא בדיוק הסתדרתם ביניכם במגרש החנייה של מרלוץ בשבוע שעבר. הרגשתי קור איפשהו ליד הכבד שלי כששניהם נעמדו מולי. מייק ספנסר היה המנהל של אחד משני בתי הלוויות שבבונטון. כפי שמייק תמיד טרח לציין במהירות ובהחלטיות, כל מי שרצה יכול היה להיקבר על ידי בית ההלוויות של ספנסר ובניו. אבל נראה היה שרק אנשים לבנים היו מעוניינים בכך. באותו האופן רק אנשים צבעוניים בחרו להיקבר במנוחה מתוקה. מייק עצמו היה גבר כבד בגיל העמידה, עם שיער וזקן בצבע של תה חלש, וחיבה למגפי בוקרים ועניבות חוט, שהוא לא יכול היה ללבוש כשעבד בספנסר ובניו. הוא לבש אותם עכשיו. שריף דירבורן, שהיה לו מוניטין של אדם טוב, היה מבוגר מעט ממייק, אבל חזק וקשוח משערו האפור עד נעליו הכבדות. לשריף היו פנים מאוחים ועיניים חומות מהירות. הוא היה חבר טוב של אבא שלי. כן, אדוני, בהחלט היו לנו חילוקי דעות. אמרתי בכנות בקול הכי חברותי שלי. את רוצה לספר לנו על זה? השריף הוציא סיגריית מלברו והצית אותה במצת מתכת פשוט. ואני עשיתי טעות. הייתי צריכה פשוט לספר להם. הייתי אמורה להיות משוגעת, ויש מי שחושב שאני גם טיפשה. אבל בחיי שלא יכולתי לראות שום סיבה להסביר את עצמי לבד דירבורן. שום סיבה, מלבד היגיון. למה? שאלתי. עיניו החומות הקטנות היו חדות פתאום, ואווירת החביבות נעלמה. סוכי, אמר, כשעולם שלם של אכזבה בקולו. לא האמנתי לזה אפילו לרגע. אני לא עשיתי את זה, אמרתי, מניפה את ידי על החורבן. לא, ברור שלא, הוא אמר, אבל בכל מקרה הם מתים שבוע אחרי שהיה להם ריב עם מישהו, ואני מרגיש שאני צריך לשאול שאלות. שקלתי שוב לבהות בו עד שירפה. זו הייתה הרגשה טובה, אבל לא חשבתי שלהרגיש טוב היה שווה את זה. התברר לי שמוניטין של טיפשות יכול לעזור. אני אולי לא משכילה ולא מנוסה, אבל אני לא טיפשה או בורה. טוב, הם פגעו בחבר שלי, התוודתי. השפלתי את ראשי ובהיתי בנעליי. האם זה הערפד ההוא שגר עכשיו בבית הישן של קומפטון? מייק ספנסר ובת דירבורן החליפו מבטים. כן, אדוני. הייתי מופתעת לשמוע איפה ביל גר, אבל הם לא ידעו את זה. יש לי שליטה טובה בפנים שלי משנים של חוסר תגובה מכוון לדברים ששמעתי ולא רציתי לדעת. הבית הישן של קומפטון ניצב בצידו השני של השדה שליד הבית שלנו, באותו צד של הדרך. בין הבתים שלנו היו רק היער ובית הקברות. כמה שימושי בשביל ביל, חשבתי וחייכתי. סוכי סטאקהאוס, סבתא שלך מרשה לך להתחבר עם הערפד הזה? אמר ספנסר בטיפשות. אתה בהחלט יכול לדבר איתה על זה, הצעתי ברשעות, בקושי יכולה לחכות לשמוע מה יהיה לסבתא להגיד אם מישהו ירמוז שהיא לא טיפלה בי היטב. אתה יודע, בני הזוג רטרי ניסו לנקז את ביל. אז הערפד נוקז על ידיהם ואת עצרת אותם? קטע השריף. כן, אמרתי וניסיתי להיראות תקיפה. ניקוז ערפדים הוא בהחלט לא חוקי, הרהר. זה לא רצח להרוג ערפד שלא תקף אותך? שאלתי. אולי הגזמתי קצת עם התמימות. את יודעת טוב ונכון שכן להזזל, למרות שאני לא מסכים עם החוק. זה החוק ואני אעקוף אותו, אמר השריף בנוקשות. אז הערפד פשוט נתן להם ללכת בלי לאיים בנקמה? בלי להגיד שום דבר דומה לזה שהוא מקווה שהם ימותו? מייק ספנסר התנהג בטמטום. זה נכון? חייכתי אל שניהם ואז הבטתי בשעון שלי. נזכרתי בדם שעל פניו, הדם שלי, שהמקקים הוציאו ממני במכות. הייתי צריכה להביט דרך הדם כדי לקרוא את השעה. תסלחו לי, אני צריכה להגיע לעבודה, אמרתי. להתראות מר ספנסר, שריף. להתראות צוקי, אמר שריף דירבורן. נראה כאילו היו לו עוד דברים לשאול אותי, אבל הוא לא הצליח לנסח אותם במילים. יכולתי לדעת שמראה המקום ממש לא שימח אותו, ופקפקתי בכך שאיזשהו טורנדו הופיע ברדאר כלשהו. אף על פי כן, הנה הקרון, הנה המכונית, הנה העצים, ובני הזוג רטרי היו מתים מתחתיהם. מה ניתן להחליט מלבד שטורנדו הרג אותם? ניחשתי שהגופות נשלחו לנתיחה, ותהיתי מה כבר אפשר יהיה להסיק ממהלך כזה בהתחשב בנסיבות. המוח האנושי הוא דבר מדהים. שריף דירבורן בוודאי ידע שהערפדים חזקים מאוד, אבל הוא פשוט לא יכול היה לנחש עד כמה אחד מהם יכול להיות חזק. חזק מספיק כדי להפוך קרון, לרסק אותו. אפילו לי היה קשה להבין את זה, ואני ידעתי בהחלט ובבירור שאף טורנדו לא נחת בפינת הצמתים. כל הבר זמזם מהחדשות על מקרה המוות. הרצח של מודט זז מהכותרות לטובת פטירתם של מק ודניז. תפסתי את זה מביט בי כמה פעמים, וחשבתי על הלילה הקודם. תהיתי כמה הוא יודע, אבל פחדתי לשאול למקרה שלא ראה שום דבר. ידעתי שהיו דברים שקרו אתמול בלילה, שעוד לא הסברתי לעצמי לסביעות רצוני. אבל הייתי כל כך אסירת תודה על כך שאני חיה, שלא חשבתי עליהם. החיוך שלי מעולם לא היה רחב כל כך בזמן שסחבתי משקעות. מעולם לא הגשתי עודף בחזוי רנות. מעולם לא רשמתי הזמנות בחזה דיוק. אפילו רנה המופרע לא הצליח להעט אותי, למרות שהתעקש לגרור אותי לאחת מהשיחות הארוכות והכלכלות שלו, בכל פעם שעברתי ליד השולחן שחלק עם הויט ועוד כמה חברים. רנה שיחג את תפקיד הקייג'וני המשוגע רוב הזמן. למרות שכל מפתק קייג'וני שאולי היה לו היה מזויף. ההורים שלו הזניחו את המורשת שלהם. כל אישה שאיתה התחתן הייתה פרועה וחיה על הקצה. נישואיו הקצרים לארלין נערכו כשהייתה צעירה וחסרת ילדים, והיא סיפרה לי שמדי פעם נהגה לעשות דברים שגרמו לה להצטמרר כשחשבה עליהם היום. היא התבגרה מאז, אבל רנה לא. ארלין בהחלט חיבבה אותו לתדהמתי. כל מי שהיה בבר התרגש באותו ערב בגלל ההתרחשויות הלא רגילות בבונטון. אישה נרצחה, וזאת הייתה תעלומה. בדרך כלל רציחות בבונטון פוענחו בקלות, וזוג מת באופן אלים בגלל טירוף של הטבע. אני מקשרת את מה שקרה אחר כך להתרגשות הזו. זה בר שכונתי, עם מעט אנשים מחוץ לעיירה שבאים על בסיס קבוע, ואף פעם לא הייתה לי בעיה ממשית עם תשומת לב לא רצויה. אבל באותו לילה, אחד מהגברים בשולחן שליד זה, של רנה והויט, גבר בלונדיני וכבד, בעל פנים רחבים ואדומים, החליק את ידו במעלה המכנסיים שלי כשהבאתי להם בירה. זה לא עובר ככה סתם במרלוץ. חשבתי להנחית את המגש ישר על הראש שלו, כשהרגשתי את היד שלו זזה. הרגשתי שמישהו עומד ממש מאחוריי. סובבתי את ראשי וראיתי את רנה, שקם מהכיסא שלו בכלל בלי ששמתי לב. עקפתי אחרי היד שלו למטה, וראיתי שהיא תופסת את היד של הבלונדיני ולוחצת. פניו של הבלונדיני הפכו לתערובת צבעונית. "היי, בן אדם, תעזוב," מחה הבלונדיני. לא התכוונתי לשום דבר. אתה לא נוגע באף אחת שעובדת כאן, זה הכלל. רנה אולי נמוך ורזה, אבל כל מי שהיה שם היה מאמר על הבחור המקומי שלנו, ולא על המבקר הגדול יותר. בסדר, בסדר. התנצל בפני הגברת. מה, סוכי המשוגעת? בקולו היה ספק. הוא כנראה כבר היה כאן. כנראה שהאחיזה של רנה התעתקה, ראיתי דמעות בעיניו של הבלונדיני. אני מצטער, סוכי, בסדר? הנהנתי בכל המלכותיות שהייתה בי. רנה שחרר את ידו של האיש בפתאומיות, והניע את הגודלו כדי לסמן לבחור להתחפף. הבלונדיני לא חסך בזמן, והעיף את עצמו החוצה. החברים שלו הלכו אחריו. רנה, היית צריך לתת לי לטפל בזה לבד, אמרתי לו מאוד בשקט, כשנראה שהלקוחות הקבועים חזרו לענייניהם. נתנו לתחנות הרכילות מספיק דגנים לכמה ימים לפחות. אבל אני מעריכה את זה שעזרת לי. אני לא רוצה שאף אחד יתעסק עם חברות של ארלין, רנה אמר בתכליתיות. מרלוט זה מקום נחמד. כולנו רוצים שהוא יישאר כזה. חוץ מזה, לפעמים את מזכירה לי את סינדי, את יודעת? סינדי הייתה אחותו של רנה. היא עברה לבון רוז' שנה או שנתיים לפני כן. סינדי הייתה בלונדינית ובעלת עיניים כחולות. מעבר לזה, לא יכולתי לחשוב על דמיון בינינו. אבל זה לא נראה כמו משהו מנומס להגיד. אתה רואה אותה הרבה, שאלתי. הויט והבחור האחר בשולחן החליפו ביניהם תוצאות וסטטיסטיקות של קבוצת הבייסבול של שרברפורט. מדי פעם הוא הניע בראשו כאילו לומר שהיה רוצה לראות אותה יותר. היא עובדת בקפיטריה של בית חולים. תפחתי על כתפו, אני צריכה לחזור לעבוד. כשהגעתי אל הבר לקחת את ההזמנה הבאה שלי, סמרים את גבותיו לעומתי. פערתי את עיניי כדי להראות עד כמה נדהמת הייתי שרנה התערב, וסם משך בכתפיו בקלילות, כאילו אומר שאי אפשר להסביר התנהגות של בני אדם. אבל כשהלכתי מאחורי הבר להביא עוד מפיות, שמתי לב שהוא הוציא את מחבט הבייסבול שהוא שומר מתחת לדלפק למקרה חירום. למחרת העסיקה אותי סבתא כל היום. היא פקעה ושאבה ונקטה, ואני קרצפתי את השירותים. האם הרפדים בכלל צריכים ללכת לשירותים, תהיתי, בזמן שדחפתי את המברשת אל תוך האסלה. סבתא גרמה לי לשאוב את שערות החתול מהספה. רוקנתי את כל פחי הזבל, הברקתי את השולחנות, ניגפתי את מכונת הכביסה והמייבש למען השם. כשסבתא האיצה בי ללכת להתקלח ולהחליף בגדים, הבנתי שהיא התייחסה אל הערפד ביל כמו לבחור שאני יוצאת איתו. זה גרם לי להרגיש קצת מוזר. א', סבתא הייתה כל כך נואשת שיהיו לי חיי חברה, עד שאפילו הערפד היה ראוי לתשומת ליבי. ב', היו לי כמה רגשות שגיבו את הרעיון הזה. ג', ביל עלול לקרוא נכון את כל זה. ד', האם הערפדים בכלל עשו את זה כמו בני אדם? התקלחתי והתאפרתי ולבשתי סמלה, כיוון שידעתי שסבתא תחטוף את כיף אם לא. זאת הייתה סמלת כותנה קטנה וכחולה, עם הדפס של חינניות קטנות על כולה. היא הייתה אדוקה יותר ממה שסבתא אהבה, וקצרה יותר ממה שג'ייסון סבר שיעלה אחותו. שמעתי את זה בפעם הראשונה שלבשתי אותה. ענדתי את הגילי הכדור הקטנים והצהובים שלי, ואספתי את שערי למעלה ואחורה ברפיון בעזרת סיכת בננה צהובה. סבתא נעצה במבט משונה שלא הצלחתי לפענח. יכולתי לגלות בקלות רבה אם הייתי מצוטטת לה. אבל זה דבר נוראי לעשות לאדם שאתה גר איתו. אז נזהרתי מאוד לא לעשות את זה. היא עצמה לבשה חצאית וחולצה, שבדרך כלל אפשר לפגישות של צאצאי המתים הדגולים, לא בדיוק חגיגית מספיק בשביל הכנסייה, אבל לא פשוטה מספיק ליום-יום. טיטטתי את המרפסת הקדמית, משהו ששכחנו כשהוא הגיע. הוא ביצע כניסת ערפדים. רגע אחד הוא לא היה שם, וברגע הבא, כן, עומד בתחתית המדרגות ומביט מעלה אליי. גיחכתי. לא הפחדת אותי, אמרתי. הוא נראה מעט נבוך. זה סתם הרגל, אמר. להופיע בצורה כזו, אני לא עושה הרבה רעש. פתחתי את הדלת. בוא תיכנס, הזמנתי. והוא טיפס במדרגות, מביט מסביב. אני זוכר את הבית, אמר, אבל הוא לא היה כל כך גדול. אתה זוכר את הבית הזה? סבתא תמות על זה. קידמתי אותו אל חדר המגורים. קוראת לסבתא תוך כדי הליכה. היא נכנסה לחדר באדישות גאה, ואני הבנתי בפעם הראשונה שהיא נורא התאמצה עם השיער הלבן והעבה שלה, שהיה עכשיו חלק ומסודר לשם שינוי, ועטוף סביב ראשה בפקעת מסובכת. היא גם שמה שפתון. ביל הוכיח שכישוריו החברתיים לא נופלים מאלו של סבתא שלי. הם ברחו, הודו אחד לשני, החמיאו, ובסופו של דבר ביל ישב על הספה, ואחרי שהיא הביאה מגש עם שלוש כוסות של תה אפרסקים, התיישבה סבתא בכיסא הנוח, והבהירה שעליי לקנן ליד ביל. לא הייתה שום דרך לצאת מזה, בלי להפוך את העניין לברור עוד יותר. אז ישבתי לידו, אבל קיפצתי אל קצה הספה. כאילו שבכל רגע אני עלולה לקום ולרוץ להביא כוס נוספת של תה קר. הוא נגע בקצה הכוס בשפתיו בנימוס, ואז הניח אותה. גם סבתא וגם אני לגמנו לגימות גדולות בעצבניות מהתה שלנו. בחירת הנושא הראשונה של סבתא הייתה חסרת מזל. היא אמרה, אני מניחה ששמעת על הטורנדו המוזר. ספרי לי, אמר ביל, קולו חלק כמשי. לא העזתי להביט בו, אבל ישבתי כשידיי שלובות ועיניי נעוצות בהן. סבתא סיפרה לו על הטורנדו המשונה ועל מותם של המקקים. היא אמרה לו שכל העניין נראה די נורא, אבל די סגור. ונדמה היה לי שכשהוא שמע את זה, הוא טיפ-טיפה נרגע. עברתי שם אתמול בדרך לעבודה, אמרתי מבלי להרים מבט, ליד הקרון. וזה טעם לציפיות שלך? שאל ביל רק סקרנות בקולו. לא, אמרתי, זה לא נראה כמו משהו שיכולתי לצפות לו. הייתי די המומה. סוכי, כבר היית נזקי טורנדו בעבר? אמרה סבתא בהפתעה. שיניתי נושא. ביל, איפה קנית את החולצה שלך? היא יפה. הוא לבש מכנסי חקי של דוקרס וחולצת גולף עם פסים חומים וירוקים, מוקסינים מבריקים וגרביים חומים דקים. בדילארד אמר, וניסיתי לדמיין אותו בקניון במונרו, אולי אנשים מסתובבים כדי להביט ביצור האקזוטי הזה, בעל האור הזוהר בעיניים היפות. מאיפה הוא השיג את הכסף לקנות דברים? איך הוא קיבס את בגדיו? האם הוא נכנס לארון הקבורה שלו עירום? האם הייתה לו מכונית, או שהוא פשוט ריחף אל המקומות שרצה להגיע אליהם? סבתא הייתה מרוצה מהנורמליות של הרגלי הקניות של ביל. זה גרם לי לעוד קירת כאב עזה, לראות עד כמה היא שמחה לראות את המחזר כביכול שלי בחדר המגורים שלה. אפילו אם, לפי הספרות הפופולרית, הוא היה קורבן של וירוס שגרם לו להיות מת לכאורה. סבתא פשוט התחילה לחקור את ביל. הוא ענה לה בנימוס וברצון טוב מובהק. בסדר, הוא היה איש מת מנומס. והמשפחה שלך מהאזור הזה, סבתא חקרה. אנשיו של אבי היו ממשפחת קומפטון, ושל אמי ממשפחת לאוד רמיל, אמר ביל בנכונות. הוא נראה רגוע יותר. נשארו פה עוד הרבה לאוד רמילים, אמרה סבתא בשמחה. אבל אני חוששת שמר ג'סי קומפטון הזקן מת בשנה שעברה. אני יודע, אמר ביל בקלילות, זו הסיבה שחזרתי. הבעלות על האדמה חזרה אליי. וכיוון שחלו כמה שינויים בתרבות שלנו ביחס לאנשים כמוני, החלטתי לדבוע אותה. האם הכרת את משפחת סטאקהאוס? סוכי אומרת שיש לך היסטוריה ארוכה. חשבתי שהיא ניסחה זאת היטב, חייכתי לתוך כף ידי. אני זוכר את ג'ונה סטאקהאוס, אמר בי לאושרה של סבתא. הוריי היו כאן כשבונטון הייתה רק חור בדרך בקצה הגבול. ג'ונה סטאקהאוס עבר הנה עם אשתו וארבעת ילדיו כשהייתי גבר צעיר בן 16. האם זה לא הבית שהוא בנה, לפחות בחלקו? שמתי לב שכשביל חשב על העבר, מקצב הקול ואוצר המילים שלו השתנו. תהיתי כמה שינויים בסלנג ובנימות עברה האנגלית שלו במאה השנים האחרונות. כמובן, סבתא הייתה בגן העדן של הגינאולוגים. היא רצתה לדעת הכל על ג'ונס, הסבא, רב 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 רבא של בעלה. האם היו לו עבדים, היא שאלה? גברתי, אם אני זוכר נכון, היו לו שפחת בית ועבד חצר. שפחת הבית הייתה אישה בגיל העמידה, ועבד החצר היה בחור צעיר וגדול מאוד בשם מינס. אבל בני סטאקהאוס לרוב איבדו את השדות שלהם בעצמם, כפי שהוריי עשו. או, אלו בדיוק הדברים שהקבוצה הקטנה שלי תשמח לשמוע. האם סוכי סיפרה לך? אחרי המון סיבובי סחור סחור מנומסים, סבתא וביל קבעו תאריך שבו ביל ידבר בפגישה לילית של הצאצאים. ועכשיו, אם תסלחי לסוקי ולי, אולי נוכל לצאת לטייל. זה ערב מקסים. לאט, כך שאוכל לראות את זה בה, הוא הושיט את ידו ולקח את ידי, מתרומם, ומושך גם אותי על רגליי. ידו הייתה קרה וקשה וחלקה. ביל לא בדיוק ביקש את רשותה של סבתא, אבל גם לא בדיוק לא ביקש. או, לכו לכם, אמרה סבתא שלי מרפרפת משמחה. יש לי כל כך הרבה דברים לחפש. תצטרך לומר לי את כל השמות של המקומים שאתה זוכר מהתקופה שהיית. וכאן היא נעצרה. לא רוצה לומר שום דבר פוגע. תושב של בונטון, סיפקתי עזרה. כמובן, אמר הערפד. והלחץ בשפתיו אמר לי שהוא ניסה לא לחייך. איכשהו היינו מחוץ לדלת, ואני ידעתי שביל הרים אותי והזיז אותי במהירות. חייכתי באמת. אני אוהבת את הבלתי צפוי. נחזור עוד מעט, אמרתי לסבתא. לא חשבתי שהיא שמה לב לתזוזה המהירה שלי, כיוון שאספה את כוסות התה. או, שלא תמערו, בגללי אמרה, אני אהיה בסדר גמור. בחוץ, הקרפדות והצפרדעים והחרקים שרו את האופרה הכפרית הלילית שלהם. ביל המשיך להחזיק בידי, כשטיילנו החוצה אל החצר המלאה בריח דשא גזום ודברים נופתים. החתולה שלי, טינה, הגיחה מהצללים ורצתה שילטפו אותה, ואני התכופפתי וגרדתי את ראשה. להפתעתי, החתולה התחככה ברגלו של ביל, פעולה שלא ניסה למנוע בשום צורה. את מחבבת את החיה הזו? שאל ביובש. זאת החתולה שלי, אמרתי, קוראים לה טינה, ואני מחבבת אותה מאוד. ללא תגובה ביל עמד בשקט, מחכה עד שטינה תמשיך בדרכה אל החשיכה, שמחוץ לאורות המרפסת. אתה רוצה לשבת על הנדנדה או על הכיסאות, או שאתה רוצה לטייל? שאלתי, כיוון שהרגשתי שעכשיו אני המארחת. או, בואי נטייל מעט, אני צריך למתוח קצת את הרגליים. משום מה ההצהרה הזאת ערערה אותי מעט, אבל התחלתי לנוע לכיוון כביש הגישה הארוך, בכיוון הכביש הכפרי שעבר מול שני בתינו. האם מקרון הדיג אותך? ניסיתי לחשוב איך לנסח את זה. אני מרגישה מאוד, שברירית, כשאני חושבת על הקרון. ידעת שאני חזק. הנעתי את ראשי מצד לצד, שוקלת את דבריי. כן, אבל לא הבנתי עד כמה, אמרתי לו, או כמה דמיון יש לך. במהלך השנים אנחנו משתפרים בהסוואת המעשים שלנו. אז אני מניחה שהרקת די הרבה אנשים. כמה? תתמודדי עם זה, רמס קולו. החזקתי את ידיי מאחורי גבי. היית רעב יותר מיד אחרי שנהיית ערפד? איך זה קרה? הוא לא ציפה לזה. הוא הביט בי. יכולתי להרגיש את עיניו נחות עליי למרות החושך. העצים היו קרובים אלינו. רגלינו הרעישו על החצץ. הסיפור על איך הפכתי לערפד ארוך מדי לעכשיו, אבל כן, כשהייתי צעיר יותר, הרגתי בטעות כמה פעמים. אף פעם לא יכולתי לדעת מתי אוכל לאכול שוב, את מבינה? תמיד רדפו אחרינו מן הסתם. ולא היה דבר דומה לדם לחוטי. ולא היו כל כך הרבה אנשים אז. אבל הייתי איש טוב בחיי, אני מתכוון לפני שנדבקתי בווירוס. אז ניסיתי להיות מתורבת, לבחור אנשים רעים כקורבנות. אף פעם לא לשתות מילדים. הצלחתי לא להרוג ילד, אף פעם לפחות. זה כל כך שונה עכשיו. אני יכול ללכת למרפאה שפתוחה כל הלילה בכל עיר שהיא, ולקבל את דם לחוטי למרות שהוא מגיל. או שאני יכול לשלם לזונה, ולקבל דם שיספיק לכמה ימים. או שאני יכול להקסים אנשים, כך שהם ייתנו לי לנשוך אותם מהאהבה, ואז ישכחו מזה לחלוטין. ואני לא צריך כל כך הרבה עכשיו. או שאתה יכול לפגוש בחורה שחוטפת פגיעות ראש, אמרתי. או, את היית כינוח. בני הזוג רטרי היו הארוחה. תתמודדי עם זה. וואו, אמרתי, מרגישה חסרת נשימה. תן לי רגע. והוא נתן. אפילו גבר אחד ממיליון לא היה נותן לי את הזמן הזה בלי לדבר. פתחתי את מוחי, הורדתי את ההגנות שלי לגמרי. נרגעתי. הדממה שלו שטפה אותי. ניצבתי על מקומי, עצמתי את עיניי, נשפתי החוצה את ההקלה שהייתה עמוקה מכדי לתאר. את שמחה עכשיו? שאל, כאילו יכול היה לדעת. כן, התנשפתי. באותו רגע הרגשתי שלא משנה מה היצור הזה שלצידי עשה, אחרי חיים שלמים מלאים בפטפוט של מוחות אחרים בתוך זה שלי, השלווה הזו לא תסולה בפז. גם אני מרגיש טוב איתך, אמר, מפתיע אותי. איך זה? שאלתי באיטיות ובחולמניות. בלי פחד, בלי חיפזון, בלי גינוי. אני לא צריך להקסים אותך כדי שתישארי במקום, כדי לשוחח איתך. להקסים? כמו בהיפנוזה, הסביר. כל הערפדים משתמשים בזה, ברמה זו או אחרת. כיוון שעד שפותח אדם המלאכותי, היינו צריכים לשכנע אנשים שאנחנו בלתי מזיקים כדי לשתות, או לשכנע אותם שהם בכלל לא ראו אותנו, או להשלות אותם שהם ראו משהו אחר. זה עובד עליי? כמובן, הוא נשמע עמום. בסדר, תעשה את זה. הביתי בי. חשוך. לא משנה, הביתי בפניי. והוא עמד מולי, ידו נחה בכלילות על כתפי והביט בי. יכולתי לראות את הזוהר הקלוש של אורו ועיניו, והצצתי למעלה אליו, תוהה אם מתחיל לקרקר כמו תרנגולת או להתפשט. אבל לא קרה כלום. הרגשתי רק את הרוגע כמעט מסומם של להיות איתו. את יכולה להרגיש את ההשפעה שלי? שאל. הוא נשמע מעט מתנשף. ממש לא, אני מצטערת, אמרתי בענווה. אני רק רואה את הזוהר שלך. את יכולה לראות את זה? הפתעתי אותו שוב. בטח, לא כולם רואים את זה? לא, זה מוזר, סוכי. אם אתה אומר, אני יכולה לראות אותך מרחף? כאן? ביל נשמע משועשה. בטח, למה לא? או שיש סיבה? לא, בכלל לא. והוא עזב את ידי והתחיל להתרומם. התנשפתי בתדמה מוחלטת. הוצף לו בחשיכה, זוהר כמו שיש לבן באור הירח. שהיה בערך בגובה של חצי מטר, הוא התחיל לרחף. חשבתי שהוא מחייך למטה אליי. כולכם יכולים לעשות את זה? שאלתי. את יכולה לשיר? לא, אני נורא מזייפת. טוב, גם אצלנו לא כולם יכולים לעשות את אותם הדברים בדיוק. ביל ירד למטה לאט ונחת על האדמה ללא קול. לא נראה לי שאת מתרגשת כל כך מהערפדים, בניגוד לרוב האנשים, מאיר. משכתי בכתפיי, מי אני שאתרגש מדברים לא רגילים? נראה שהוא יבין, כיוון שאחרי הפסקה קצרה שבה המשכנו ללכת, ביל אמר, תמיד היה לך קשה? כן, תמיד. לא יכולתי לומר אחרת, למרות שלא רציתי להתבכיין. כשהייתי קטנה מאוד, זה היה הכי גרוע, כי לא ידעתי איך לבנות את המחסום שלי, וכמובן ששמעתי מחשבות שלא הייתי אמורה לשמוע, וחזרתי עליהן כמו שילדים תמיד עושים. ההורים שלי לא ידעו מה לעשות איתי, זה הביך את אבא שלי במיוחד. בסופו של דבר, אמא שלי לקחה אותי לפסיכולוגית ילדים, שידע בדיוק מה הייתי, אבל היא פשוט לא יכלה לקבל את זה. והמשיכה לנסות לומר להורים שלי שאני קוראת את שפת הגוף שלהם ושאני מאוד חדת הבחנה. ולכן יש לי סיבה טובה להאמין שאני קוראת מחשבות של אנשים. כמובן היא לא יכלה להודות שאני באמת שומעת מחשבות של אחרים, כי זה פשוט לא התאים לתפיסת העולם שלה. ולא הצלחתי בבית הספר, כי היה קשה מדי להתרכז כשרוב הילדים סביבי גם לא היו מרוכזים. אבל כשהיו מבחנים, יכולתי להצליח, כי כל הילדים האחרים התרכזו במבחנים שלהם. זה נתן לי קצת מרחב תמרון. לפעמים ההורים שלי חשבו שאני עצלנית, כי לא הצלחתי כל כך בדברים היומיומיים. לפעמים המורים חשבו שיש לי ליקוי למידה. אוי, אתה פשוט לא תאמין לתיאוריות. בטח הלכתי לבדיקת עיניים או אוזניים כל חודשיים, נראה לי, וסריקות מוח. אלוהים. ההורים המסכנים.